בוקר טוב, חודש טוב. אנחנו היום חוגגים מהנושא הכללי שלנו, שוק הכללה יהודית, ועוסקים בנושא שהוא יותר מעשי לכל אחד, והוא נושא ההתנהלות הכלכלית האישית. אני מרגיש חובה מסוימת לעסוק בכך. אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר סמוך לראש השנה האחרון. אתם יכולים לראות בראש דף המקורות שהשיעור הזה גם הוא לעילוי נשמתו. וזה הנושא שמאוד בער בעצמותיו. הוא היה מנהל בנק הרבה שנים, והוא ראה הרבה מאוד אנשים שעשו טעויות והגיעו בסופו של דבר למצוקה, ואמרו עליו, אמרו לנו בשבעה, שהוא אמר, אני לא מנהל בנק, אני מנהל גמ"ח. כלומר, בסופו של דבר, זה גמ"ח שהרוויח, אבל הוא ניסה באמת גם לעזור לאנשים שבאו לפניו וגם למנוע את הצרות. והוא גם בפנסיה שלו גם היה מתנדב בפעמונים. מי שמכיר, באופן כללי פעמונים זה ארגון שעוסק, עוזר לאנשים שהם מרוויחים, אין להם בעיה של הכנסות, יש להם בעיה של הוצאות, וזה מצוי. והוא, אחד מהם שממש בערו לו, זה אומר, למה מלמדים את הילדים כל כך הרבה דברים? הם יודעים לעשות אנליזה לפונקציות, הם יודעים לעשות, כן, הם מכירים את הפאסיב פרוגרסיב באנגלית, אבל הם לא יודעים את הדברים הכי בסיסיים שבסוף כולנו נתקלים בהם, וזה פוגע מאוד בסוף בחיים שלהם. ולכן הוא, זה מאוד היה חשוב לו נושא החינוך הכלכלי. אז השיעור הזה יהיה במידה מסוימת הגשמה של הרצון שלו. טוב, נתחיל מהדבר הראשון שהוא לפני הכל. אני חושב שזה דבר פשוט. אדם לא בא לעולם בשביל להרוויח כסף. כן, הוא לא חי בשביל להרוויח כסף, אלא הוא מרוויח כסף בשביל לחיות, מי שלא יודע. ומי שלא זוכר, לעולם האמת מגיעים בכלום. הכל נשאר פה. מה? מעשים טובים, כן, לא, אבל כל ענייני העולם הזה נשארים פה. אז קצת אמור קצת להוריד את ההתלהבות מהסיפור הזה, נמצא קצת פרספקטיבה. נקרא את דבר הרמב״ם בהלכות דעות, זה לא לפניכם, ואני אוסיף את זה אחר כך, דף המקורות, דברים מאוד מפורסמים, ואמרו את זה בדרכים כאלה ואחרות, כמעט כל מי שכתב דברים מהסוג הזה. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, ונמצא מהלך בדרך זו, כל ימיו עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, אפילו בזמן העסקים שלך, זה עבודת השם, כי עבודת השם, גם הכלכלה שלך, המעשים הכלכליים שלך, הם נועדו לשרת את עבודת השם, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו את שיהיה גופו שלם לעבוד את השם, וככה צריכה לעזור, צריכה את הכיוון. ואגב, זה גם טוב, זה קצת מוריד את המתח, זה גם קצת קצור, עוזר גם לנפש, שהם חיים עם פרספקטיבה על מה העיקר ומה הטפל. הדבר, אני הולך להגיד פה כמה דברים, יש פה הרבה דברים ששמעתי מאבא שלי, אני אזכיר, אשתדל להזכיר, אבל רוב הדברים פה הם דברים ששמעתי מאבא שלי, זכרונו לברכה, הרי אני כפרת משכבו, ומיעוטם דברים שאני חשבתי עליהם ומהניסיון הקצר שלי. אבל אז נתחיל מהדבר הראשון, והוא נושא ההימנעות ממותרות. קל להגיד את זה, אני אקרא כמה מקומות. אמר במקום מספר אחד, אמר רב חסדא, זה גמרא בשבת, הימן דאפשר ללמך נהמא דסערי ואכל דחיתי, מי שיכול לאכול לחם שעורים ואוכל לחם חיטים, כנראה שאין לו אילוצים של בריאות, כעבר משום בל תשחית. אתה קונה משהו שאתה לא חייב, זה בל תשחית. אמר רב פאפא, הימן דאפשר ללמישתי שיחרא ושתי חמרא, עובר משום בל תשחית. כן, יין יותר יקר משחר. וגמרא דוחה את זה, ולאו מילתאי בל תשחית דגוף העדיף. כלומר, אל תאכל דבר לא בריא, גם יותר זול, תשמור על הבריאות שלך, היא קודמת לחסכנות שלך. אבל המגמה פה, ואגב, זה לא נפסק, לא ברמב״ם ולא בהלכות דעות, לא נפסק, אבל לפחות רב חסדא חשב שהנחיה לבן אדם, תשתדל לחיות ממה שאתה חייב, לא מותרות. הרמב״ם כתב, אפשר קצת יותר, בהלכות דעות מקום מספר 2, תמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי לעבוד גופו, לא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא ירדף למלות ביתנו, כאלו שמתמלאים ממאכל ומשתה עד שתפח קריסה, ועליהם מפורש בקבלה, וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. כלומר, הנחיי, כן, לא להגזים בצריכה. הדבר שמשלים לזה, זה מה קורה כשאדם ודאי נמצא במצוקה, הדברים נהיים, אז לפעמים הוראה ממש מחייבת, וזה הרבה מדחות מתנות עניים, במקום מספר 3. לעולם מדחוק אדם עצמו, מתגלגל בצער, ואל יצטרך לבריאות, ואל ישליך עצמו לציבור, וכן ציבור חכמים ואמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, אפילו היה חכם מכובד ועיני, יעסוק באומנות, אפילו באומנות מנוולת, ולא יצטרך לבריאות. מוטב לפשוט אור בהמות נבלות, ולאמר לעם, חכם גדול אני, כהן אני, פרנסוני, ובכך ציבור חכמים, גדולי החכמים היו מהם חוטבי עצים, נושא קורות ושואבי מים, לגנות ועושה הברזל והפחמים. מי שיודע, רבי יצחק נפחה זה רבי יצחק נפחה, כן? רבי יוחנן הסנדלר. ולא שאלו מן הציבור, לא קיבלו מהם כשנתנו להם. כלומר, אדם, כשהוא במצוקה כלכלית, ההוראה לנזקק זה, אתה תשתדל להסתדר כמה שיותר לבד, תשמור על העצמאות הכלכלית שלך, גם זה אומר להוריד את רמת החיים, גם זה אומר לעבוד בכל עבודה שאתה מוצא. ואני אומר, זה קל להגיד את זה לסטודנטים שמוכנים לעבוד כמעט בכל דבר, זה דרך כלל להגיד את זה אנשים בני 30, 40, 50, שכבר, מה שנקרא, יש להם סטטוס, הוא אומר עצמו, כאילו, לא בא לי לעבוד פה באיזו עבודה כזאת מצ'וקמקת, או גם שלא מרוויחים, אבל איך אני אומרים, זה לא, בשביל כל כך מעט כסף לא שווה לי לעבוד, אין דבר כזה. אני אומר, לפעמים שיקולים, שאתה אומר, תשמע, אם את, שווה לי לחכות, יש לי עכשיו דמי אבטלה, אני יכול 3 חודשים לחפש עבודה כמו בן אדם, אני אעשה את זה. לא צריך לעשות שטויות. אבל זה חלק מהביטוח שאנחנו משלמים לביטוח לאומי, אבל ברגע שבן באמת מגיע למצב שהוא צריך, שהוא צריך כבר עזרה, אז הוא צריך להשתדל, להסתדר ולעשות מה שהוא יכול. וגם אם זה פחות נעים. וכתב בשו"ת משנה הלכות, שהוא פוסק חרדי אמריקאי, זכרונו לברכה, כתב מקום מספר 4, ועניין ההוצאות הגדולות שמוצאים לחתונות ובר מצוות, ואני בעוני כתבתי קונטרס בשם לוקסוס, מותרות. עד מתי אתה מחלם אמונם של ישראל? כי בכסף זה יכולים לפרנס הזוג הצעיר לאיזה שנים? שישבו וילמדו תורה, איזה שנים אחר החתונה? לא לזרוק לבעלי מנות והקייטרינג. והשם ינבח ישמרנו ויצאנו מדרכים כאלה ויצאנו מגלות אמר רבי ימינו אמן. אבא שבאמת גם זה נורא יפה לו, שאומר, עושים חתונות נורא יקרות, ואחרי זה הזוג הצעיר חנוק. אז הוא אומר, אור, כאילו חשב שצריך לבוא לזוג יותר, להגיד, תקשיבו, אנחנו שמים לחתונה כך וכך, עכשיו בוא תגידו אתם איך אתם רוצים לחלק את זה. עכשיו, אני אומר, יש, פה כאן נכנסת, אני עושה חתונות, זה נושא מאוד ספציפי, יש שם כל מיני שיקולים, ההורים יכולים להגיד, תשמע, בשבילי זה פדיחה לעשות חתונה מאוד מאוד צנועה, אז עזוב, אני משל, מה אכפת לך? אתה הילד, אתה תקבל אותו דבר, אני, של האורחים שלי, אני צריך לעשות משהו קצת יותר מכובד, אבל כן, לא להגז... שמה?
בכל מקרה ההורים משלמים כל ההוצאות של החתונה, אז אם הם יעשו חתונה יותר מצומצמת, זה לא שיהיה לזוג יותר כסף. אז עושים אירוע גדול כדי שלאנשים
מתנות.
יהיה יותר נוח להביא מתנה גדולה לזוג. אז
כן, אז זה כידוע זה אצל אשכנזים, אצל ספרדים מתנות הולכות למי ששילם את החתונה, שזה ההורים. כל דבר זה על פי עניינו, אבל ודאי שאירועים יקרים, ודאי בר מצוות לא מביאות מתנות יקרות, וצריך טוב, לא לעשות שטויות, אבל אני עכשיו רוצה להגיד עכשיו כמה מילים שלי יותר כלליות על זה. אני אגיד דבר אחד שהוא אולי הכי, בעיניי ההחלטה הכי חשובה בתחום הזה, זה להחליט איפה אתה גר. זאת אומרת, כשאדם חי בחברה מסוימת, קשה לו מאוד להיות חריג בחברה, אם כולם עושים בר מצווה באולם גדול, באולם חתונות כזה, ואני ראיתי באירועים כאלה, לא בהרבה אירועים, אבל בכמה, אז גם הוא יעשה את זה, הילד שלו, זה לא נעים לך לשאל שלך הוא חריג, ואם לכל הילדים בכיתה היי יש סמארטפון, אז קשה להגיד לילד שלך, אתה לא. ואם כולם נוסעים לחול לבר מצווה, קשה להגיד לילד שלך, אתה לא. והשאלה היא איפה אתה נמצא, איפה אתה בחרת לגור, היא מאוד מאוד קריטית בעניין הזה. זה לא, זאת אומרת, להגיד לבן אדם, אחרי שהוא כבר נמצא בתוך חברה מסוימת, אתה תהיה חריג, תלך נגד הזרם, זה בעצם, זה כמעט לא מעשי וזה לא יהיה. וזה פשוט לא יהיה, ולכן ההחלטה הזאת היא החלטה קרדינלית, יותר מכל ההחלטות הטקטיות שיבואו אחריה. שבן בוחר את מקום המגורים שלו, שיסתכל מה הולך שם, ואגב, לפעמים אתה לא יודע, אז אחרי שנה, שנתיים אתה מבין. אני מכיר אנשים שחי באיזה מקום מסוים, היה שם איזה מנהג לעשות שם קידושים כל שבת, כל פעם משפחה אחרת עושה, וזה קידוש שעולה לעשות אלפי שקלים. אז אני לא יודע אם זה מה שגרם לעבור דירה, אבל הם פשוט אמרו, תשמע, זה גדול עליי. אני לא יכול לעמוד בזה. ואני לא רוצה להיות פה. ולכן זו החלטה קרדינלית. ממש קרדינלית. איפה אתה גר? אני לא מדבר על המשמעויות של שכר דירה. יש לזה בדרך כלל מקומות עיקרים, עיקרים בכל הדברים. וזו החלטה, כמעט הצומת הראשונה. אם אתה שם מחליט ללכת למקום מסוים, יהיה לזה אלף נגזרות ואלף קשיים שיערים בפניך כל החיים. זו החלטה שונה. החלטה השנייה, שהיא גם, אני הולך להגיד משהו שהוא נראה הפוך מההיגיון. הרבה פעמים שאתה שואל בן אדם, תגיד לי, במה להצטמצם, במה לחסוך? בשוטף, במקולת, או בקנייה של הדירה? רוב אנשים אומרים, קנייה דירה, זה עסק, נכון, זה נכס, זה שווה הרבה, זה השקעה. שם אני אתאמץ, שם אני, כן, אני אשקיע הרבה כסף, אני יוציא הרבה, כי אני משקיע במקולת שזה רק בזבוזים, שם אני אחסוך. עכשיו, אני לא אומר, אם, זה כל זה שאלה של משקולות, כן? אבל אם אתה כבר קונה דירה ואתה כבר אומר, יש לך איפה לגור, הלחץ היומיומי הוא לא בדירה אלא במקולת. זאת אומרת, בעסקה הגדולה שאדם עושה, אם שם הוא מוריד קצת, וקצת זה המון, אתה מוריד מדירה, יכול, כן, 10% מדירה, זה ים שכסף. וזה גם ים, זה, ו-20% ודאי, כן, וזה משפיע על כל המשכנתא שלך, וכל 25 שנה של שיעבוד, יורדים לך. אם אתה מוריד, אם אתה קונה דירה יותר צנועה, ולעומת זאת, הלחץ יומיומי לא נמצא שם. כלומר, אתה תוריד 20, כן, סתם, אני לא מספיק ברקי בכל הדברים האלה, אבל נגיד, בדירות, נגיד, יש מקדם נוף. כל שאתה, קומה יותר גבוהה במגדל, יש לך נוף יותר יפה. כל קומה יכול להוסיף 200,000 שקל. נכון, נוף זה דבר יפה. אבל כמה אתה מוכן לשעבד את עצמך בשביל הנוף הזה? ואם אתה עכשיו תגיד, אוקיי, אני זוג צעיר, או אני עכשיו זוג חצי צעיר, אני אקנה דירה יותר צנועה. את הגודל, נגיד, אני גודל אני צריך לגור באיזה מקום, נכון? אבל אני אבטר על הנוף היפה, מה נעשה? ואני אחסוך 400,000 שקל. אני אוריד מהמחיר הדירה שלי. המשמעות של זה ליום-יום שלך היא עצומה. כי בסוף ההבדל בין לחץ ביום-יום לבין רווחה זה 500,000 שקל בחודש. שרוב האנשים, אנשים מעמד הביניים. רוב האנשים, תן לו עוד 1,000 שקל בחודש לבזבוזים, להוצאות, הוא מלך. גם לא צריך יותר מזה. ולעומת זאת, אם אתה, והנוף הזה, אתה תהנה ממנו, כן? כשתחזור מהעבודה, ב-11 בלילה, כי עבר, קראת את עצמך בשביל המשכנתא, יהיה לך נוף יפה להסתכל. כן? ברבע שעה שאתה, לפני שאתה הולך לישון. אז זה הגדול, העסקה, בעיניי לפחות, מה שלוחץ את הבן אדם זה הגדול ולא הקטן. זה הקטן ולא הגדול. לחסוך בגדול. עכשיו אני אומר, שוב, לא לקחת, ללכת מסעדות כל היום, כל הלילה, ונסיעות לחול, וזה כי אנחנו רוצים לבזבז, ואנחנו בדירה נקנה דירה 3 חדרים, ונחיה שם בדוחק. כמובן שלא. אבל אני אומר, אוקיי, הבנתם. כתוב, בדברים הגדולים, מי שמשעבד את עצמו, זה בדרך כלל מאוד מאוד פוגע באיכות החיים וברמת, באיכות החיים. אוקיי, דבר שני, וזה הדבר הבסיסי מאוד בכל פעמונים מלמד, זה מעקב הוצאות. זאת אומרת, לדעת כמה אתה מוציא. רוב האנשים שבאים לפעמונים, כל האנשים שבאים לפעמונים, קלים טבלה למלא אותה. כמה אני מוציא על חשמל, מים, חינוך, מקולת, כן, תת, כל הרשימה, דלק. רוב האנשים לא יודעים כמה הם מוצאים. אם אתה מרוויח מספיק, אתה לא צריך לדעת. זה בסדר. העסק דופק, העסק עובד בסדר. בעיה שאתה מתחיל לראות שיש בעיות, תבדוק. אבא שלי תמיד אומר, זכרונו לברכה, אבא שלי אומר, קשה מאוד לצמצם את ההוצאות. רוב האנשים מוציאים, מה שהם חושבים שהם חייבים. אלה כן יש דברים ש... איזשהו שינוי שאתה עושה שמשנה את כל המערך. זאת אומרת, היית עד עכשיו, לא יודע, אני דוגמה לזה. היה לך, נגיד, דירה יקרה, שכרת דירה יקרה, אתה עובר לדירה, שכר דירה יותר נמוך. זה שינוי שחסוך הכסף. אבל להגיד לבנם, תשמע, תלחץ את עצמך. כמה יכול? רוב האנשים לא חושבים שהם חיים בבזבוזים. הם חושבים שהם חיים, הם מוצאים את מה שהם צריכים. אני אומר, החכם אינה בראשו, אני אומר, יש דברים שהם בילויים, אפשר לצמצם מאוד. אז זה אפשר להשפיע, ורוב האנשים שהם כבר בלחץ כבר לא עושים, לא מוצאים על בזבוז.
אבל מה שאמר במקור אחד, אין מקום בכלל לבילויים.
צריך, אדם צריך, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שקראתי קודם, את הצריכה שלו איתך, כמו שאמרתי, המטרה בסופו של דבר שיהיה לו בסיס נפשי, לעבוד השם ובשמחה. אדם שהוא חנוק, אדם שהוא, זה לא טוב, זה כן, זה מועך אותו, וזה גם נראית לעבודת השם שלו, נראית ככה, הוא כל היום עסוק בלהתפלל על הכסף, זה לא טוב. אדם צריך שיהיה לו רווחה. אבל אני אומר קשה, קודם כל צריך לעשות מעקב הוצאות, יש כאלה שעושים, מעקב לפני, מעקב אחרי, עבור על הוויזה, לדעת בכלל מה הוצאתי. ודבר שני, מאוד חשוב, זה תכנון. תכנון זה אומר, אבא שלי תמיד היה צוחק, צוחק ובוכה, כן? באים אליו אנשים, אומרים לו, אני צריך הלוואה, הוא שואל אותו למה, אומר, יש לי בר מצווה עוד מעט. אומר לו, שמע, היה לך 13 שנה להתכונן, אל תגיד לי שאת האירוע הזה הפתיע אותך, כן? ידעת שזה, ברית, זה 9 חודשים להתכונן. בן אדם שמגיע לבר מצווה ואין לו כסף, אני אומר, תקלות קורות, אבל אתה יודע שהאירוע הזה עומד לקרות. כן? אתה שמח שהוא קורה, נכון? ויש עוד כמה דברים מהסוג הזה, ביטוחי רכב, רכב הם מגיעים כל שנה, נכון? ואי אפשר להגיד שזה, לא ידעת שזה קורה. יהיה דבר שפחות שמים לב אליו, אם הרואה חשבון שבינינו מודעים לזה, זה שחיקה, כן? קנית הרכב, אבל שאתה מדי אומר, רכב עולה 2,000 שקל לחודש, גם אם הוא עומד ליד הבית ולא זז. כי הביטוחים עולים כסף, אבל ירידת הערך, שזה האנשים, הלא כלכלנים לא רואים את זה, ירידת ערך זה כסף. זאת אומרת, קנית אוטו ב-50,000 שקל, אחרי 5 שנים, יש לו 20,000 שקל, לא יודע, אני אומר בערך. כל יום האוטו הזה ערכו יורד. חד משמעי, נכון? זה כמו קוטן שאוכלים אותו. ואחרי 5 שנים, האוטו עומד ליד הבית 5 שנים, לא נגעת בו. אחרי 5 שנים אתה בא למכור אותו, אתה תצטרך להוסיף כסף כדי לשמור, להגיע לאוטו באותו רמה, באותו שנת מודל שהיה לך קודם. אז הדבר הזה צריך להיות בחישובים. כלומר, אתה, אדם, לכן יש חיסכון טווח קצר, חיסכון טווח ארוך. דברים שאתה אומר, אני חוסך לדירה, אני חוסך גדולים. אבל יש דברים, לחסוך כסף בשביל הביטוח, ביטוח רכב, זה לא חיסכון. זה פשוט, כי ביטוח רכב הוא לא יוצא כל חודש. נכון? או לחסוך, יש הוצאות, כן, יש תקלות בבית. אתה צריך לזמן חשמלאי, אתה צריך לזמן. כל אחד, אני מגיע פעם, פעם בכמה זמן זה קורה. אי אפשר להגיד שזה מפתיע. נכון? זה החיים. יש לך רכב, תקלה ברכב, כן, כל מי שיודע, אתה נכנס את המוסך, אתה אומר שלום, 1,000 שקל. אז אתה לא יכול, לא ידעתי, כן? אוי, פתאום עכשיו קרה, אני שיבש את כל התוכניות. אתה חייב שלך בצד, איזשהו סכום, בשביל כל הדברים האלה, שבשנתי, אתה מסתכל בתמונה הכוללת, הם תמיד יוצאים. פעם פה, פעם לשם, לפעמים קצת יותר מה שחשבת. אז כמה שיותר תכנון, וגם לשמור גם לאירועים הלא מתוכננים. אני אומר שהמלצה של פעמונים היום, זה להשאיר כסף זמין בגודל של 5 משכורות, כלומר, הכנסת התא המשפחתי כפול 5 זמין. אוקיי? זה לא מעט כזה, זה לא יכול להיות זמין בעובר ושב, זה יכול להיות בפקם, או יכול להיות באיזשהו מקום טיפה בצד, אבל זה אומר שזה בכסף, שאתה יכול, שתצטרך אותו, אתה יכול מהר מאוד להוציא אותו ולהשתמש בו, זה ההמלצה של פעמונים. אגב, יש גם פיתורים, קוראים דברים, בעולם הזה דברים טובים, דברים פחות טובים, אז אדם צריך להיות מוכן לאפשרות. אז דבר ראשון, אמרנו, עיקרון הראשון, זה עיקרון לחיות בצניעות. זה, אני אומר, ותדעו לכם באמת, מי שעושה את זה, בסוף הוא מלך. זאת אומרת, בסוף, אתה רואה אנשים שהם, אני אומר, לפעמים מה קורה, וזה מעסיק, אומר לך, תשמע, חודש עלי, זה, לא נתת לי את התיאום מס, אני מוריד לך 50% מס, אז חודש אבל אני אשלים לך. יש אנשים שזה ממוטט אותם. הם חנוקים, כל הזמן על השקל. ויש אנשים, הוא אומר, בסדר, אוקיי, יאללה. אין בעיה, חודש הבא, מה קרה? זה הבדל, אני לא הייתי שמיים וארץ, אבל זה הבדל בין להיות חנוק כל הזמן, לבין שנשבר לך משהו בבית, זה טרגדיה, אוי ובוי, איפה נשלם את זה עכשיו, או שאתה בסדר, יאללה, אני מוכן לזה. זה הבדל גדול מאוד, וזה באמת, השאלה איפה הראש שלך נמצא, כל הראש שלך נמצא בכסף, נמצא כל הזמן בקטנות, או שהראש שלך פנוי לדברים אחרים. אז זה נושא המותרות. נושא השני זה אשראי. קודם כל מילה אחת, אנחנו חיים בעולם, בעולם של הגמרא, שלא תנעול דלת בפני לווים. בעולם של היום, אבא שלי אומר, לנעול הכל. למה? כל היום מפרסמים לך. הלוואות, אשראי, שהבנק מפרסם לך, חברות האשראי מפרסמות לך, כולם, רק תיקח בטלפון, אל תבוא בכלל, אנחנו נותנים לך. וזה פיתוי מאוד מאוד גדול, מרמה, זה ממש מרמה את האנשים, אתה מרגיש שיש לך בעצם אליך. נקרא כמה מקורות, מי שלא מבין את זה לבד, נראה שכבר, בתנ"ך זה כבר כתוב, מקום מספר 5, עשיר בראשי ממשול, כן? מי שהוא עני אז מושלים בו. ועבד לווה לאיש מלווה, הפסוק המפורסם, ופוסק השולחן ערוך מקור מספר 5, אסור ללווה לקחת הלוואה או להוציאה שלא לצורך או לאבדה, עד שלא ימצא המלווה ממה לגבות חובו, ואם עושה כן יקרא רשע. זאת אומרת, אדם כסף, מבזבז אותו, שלא ילום איפה להחזיר, הוא ממש רשע. ובסוף כזה אתה פוגע במלווה, מסביר אסמה במקור 7, פירוש, אפילו אין כוונת עוד הלווה לאבדה בידם, אלא כל מי שמוציא יש לו לצורך גדול, מקרה לאבדה, שאיבדה מהמלווה וקל להבין. ממש, כאילו זה עניין, יש פה איזה איסור כזה, שאם אתה, אדם לוקח הלוואה, זה רק לצורך גדול, לא הולכים סתם הלוואות. כן, הלוואה בשביל סתם, ומבזבזים, ואחרי זה בוא נראה מה נעשה. עכשיו, בענייני הלוואות. מה? נכון, זה בדרך כלל זה גם וגם. אתה לא יודע, במי לקחת, אם לקחת מחברים, ומבני משפחה, אז זה צרה גדולה. טוב, אז קודם כל, ההוראה מספר אחד זה, תחיה ממה שיש לך. תחיה ממה שיש לך. זה אומר, ולכן ממילא נגזר, לא לקנות בתשלומים. זה כמעט, אני אומר, ברירת המחדל, למי שלא מתוחכם ומי שלא, מי שעשיר יכול לעשות מה שהוא רוצה, בסדר? תשלומים יכול, אין בעיה, זה משחקים, יש מספיק כסף לכל מה שרוצים. גם לעשות שטויות, אבל מי שרגיל, לא לקנות בתשלומים, אתה רוצה לשדרג את הרכב שלך, יהיה לך כסף בעוד שנתיים, אז תחסוך שנתיים, ובעוד שנתיים תשדרג. אוקיי, אם אין לך אוטו, האוטו הלך, ועכשיו אתה חייב, סיפור אחר, אתה צריך לקחת הלוואה. אבל באופן כללי, כל מה שאתה לא חייב, ואתה בונה על שיהיה לך, תאסוף, יהיה לך, תקנה. אגב, תקבל הנחת מזומן, תמיד, זה רק טוב אצלך מזה, אם אתה בא עם הכסף, יכול לשים אותו לשולחן. מאשר כשאתה בא בתשלומי, לא נדבר ריביות, לא נדבר זה. אבל קודם כל, זה אומר שבאמת יש לך, אולי אתה חושב שיהיה לך, בסוף לא יהיה לך, תקנה, תחיה ממה שיש לך. ואני אומר פעם, זה קשור גם לענייני המותרות, וזה צריך להיות בראש, כן, אנשים אומרים, אני אמר לי את זה, אח שלי הוא גם מדריך פעמונים, אז הוא אומר שהם ישבו עם איזה בן אדם, הוא אומר לו, תגיד לי, כמה אתה מוציא בחודש במקולת? הוא אומר, 100,000 שקל. תביא את הדף חשבון שלך, מסתכלים, רואים 2,000. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, כתוב שההוצאות של שבת זה לא מהחשבון. אז זה לא ספרתי, כן, זה עוד 1,000 שקל. אז גם בשבת, עשה שבתך חול. כאילו, אני אומר, זה נראה לנו כאילו obvious שחייב להיות בחג ככה, ובזה ככה, לא חייב כלום. לא חייב, באמת, אני אומר, ובוודאי לא, בגלל זה להזדקק לבריאות, וזה אומר שחותכים, אז חותכים, ולא, וזה, אני אומר, בסופו של דבר, בטווח קצר זה קשה, בטווח ארוך זה טוב. אז לא לקנות בתשלומים, בעצם כמעט שום דבר. ודאי לא צריכה במקולת, כלומר, דברים שהם מתקלים, גם מוצרים, מכונת כביסה, אחר מכונת כביסה, אני יכול להבין, גם חיה מכונת כביסה עכשיו, אבל צריך להבין עוד פעם, התחושה היא, למה התשלומים הם מרמים, הם משקרים, הרי תשלומים זה אשראי, כי כשאתה אומר לבן אדם, תשמע, אתה קונה מכונת כביסה, נגיד 100 שקל לחודש כפול 36, 100 שקל, מה בעיה 100 שקל? כולם, יש לך 100 שקל עכשיו? אין בעיה, אתה לא 100 שקל מפה ומשם ומזה ומזה, זה נהיה הרבה, אתה לא באמת מחשב שיש לך את זה, אם היית מוציא עכשיו 3,600 שקל, היית חושב פעמיים, היית בודק אם אתה באמת יכול לעמוד בזה. אני לא מדבר, זה כשמוצר שכבר נשאר, שזה צריכה במקולת, זה פשוט, באמת, אין בזה שום היגיון, משום בחינה שהיא. לפעמים אתה, כל מי שכן, אתה עומד לפעמים בסופר, והקופאית שואלת אותך, אתה קונה, בכמה תשלומים? אתה אומר, השם ישמור מי שקונה בתשלומים בסופר. הרי אתה קונה עכשיו, ואתה קונה עוד שבועיים, ואתה קונה עוד שבועיים, ועוד שבועיים, הדף חשבון שלך של חברת האשראי מלא בתשלום 1 מתוך 4, 2 מתוך 4, 4 מתוך 4, בסוף אתה משלם את מה שהיית צריך של מזומן, אתה בסוף משלם את זה. בעוד חודשיים כבר אתה תגיע לתשלם מלא, נכון? אז דחית את זה בחודשיים וחצי. וגם, עכשיו, ואחרי זה אתה גם משועבד לתוך דבר, ואז אם חס וחלילה, אחרי זה יש לך איזה בעיה, אז כבר יושב לך על הראש. אתם, אני לא יודע אם ראיתם את זה פעם, איך נראה הדף של אנשים שהם קונים תשלומים. הוא מתחיל את החודש, הראשון לחודש הוא כבר חייב על 2,000-3,000 שקל. מכל הקניות של כל השנה שעברה, ותמיד, אני אומר פעם, זה קל לקנות ככה. מה שקרה, מגעצים את הכרטיס, כן? מה בעיה? תעביר. 50 שקל פה, 100 שקל שם, 150 שקל פה, זה נראה כל כלום. ביחד, זה נראה יכול להגיע לאלפי שקלים. אז לכן, באופן כללי, לא קונים תשלומים, יש חריגים. חריג מספר אחד זה דירה, שאני באופן כללי, מחסידי תקנה ואל תזכור, יש כלכלנים שחולקים על זה, אני יודעתי כל הכלכלנים שחולקים על זה, גרים בעצם בדירות שלהם. אף אחד, אני אומר אפילו דירה סחורה, שאני אומר משהו שלא קשור לכסף. אתה גר בדירה סחורה, אתה תמיד אורח. בסוף השנה, אנחנו נגיד לך, אדוני, הבן שלי התחתן, אני אפנה את הדירה. נכון, אתה רוצה להחליף את החלון הזה לחלון כזה, לשים פה, לא יודע, מטריס חשמלי, מקום טריס זה, המזכיר אומר לך.
הגיון הוא לא כלכלי, הגיון של נוחות.
נכון, עכשיו אמרתי לא כלכלי, עכשיו אמרתי נוחות. הבית שלך, זה הבית שלך, אתה יכול לעשות במה שאתה רוצה. אבל, אני אומר, גם מבחינה כלכלית, להבנתי הענייה, אתה משלם שכר דירה, תשלם אותו, תקנה בשכר דירה, זה את הדירה שבסוף נשארת אצלך. עכשיו אני אומר, יש מודלים כלכליים אחרים, זו הפחות עמדתי, שכדאי לקנות ולא לזכור, לא צריך מהיום הראשון, אפשר לזכור כמה שנים, ואז אחרי זה לקנות. אבל לא לזכור 30 שנה, בדרך כלל זה לא טוב. אז משכנתה אפשר לקחת הלוואות, בסדר? זה בסדר. ביטוח רכב, יש כאלה שאומרים תיקח, כי אם אלה אתה מקבל את השירות למשך שנה שלמה, נכון? זה לא שקיבלת עכשיו את הכל. אתה מבוטח 12 חודש, תפרוס ל-12 חודש, בסדר. אני אומר עוד פעם, זה לא טוב, מבחינת ניהול ההוצאות, דעתי לא טוב, אבל יש כאלה שעושים את זה, לא נורא. כל הקניות, קניית מוצר שנשאר אותו, אפשר, אני אומר, בשעת הדחק, אין ברירה, תקנה בתשלומים. כל הצריכה, שזה למתקלה, שום אופן לא, אני אומר פעם, קטסטרופה קצרה, אבל צריך תמיד לחשוב על מחר, כן, כלומר, קנית בתשלומים, מה יהיה בעוד חודש, בעוד חודשיים?
מה זה אומר?
כן.
כאילו, לשלם במקולת ישר, אתה כסף?
כן. לא חייב מזומן, אפשר באשראי. אבל לא לדחות, לא לדחות, לא לפרוס קנייה במקולת לארבעה חודשים. כי גם בחודש הבא אתה קונה אוכל, נכון? מה יקרה בחודש הבא? אז חגים, בסדר. אפשר לשקול את זה, מה שנקרא, ביתרים מיוחדים. אני אומר לך, מי שמתרגל לא לחיות ככה, יותר טוב. למה? חגים, בסדר, זה עולה. אחרי זה בא משהו אחר, נכון? כל פעם, תמיד יש משהו. אני אומר, יש דברים מאוד מאוד ספציפיים שזה שווה. אני אומר לכם, תדעו לכם שאנשים שעושים פעמונים, שולחים לפעמונים בקיצוניות של זה, מחנכים אותם ממש, תעבוד מזומן. כך, תמשוך את המשכורת שלך, פקט של שטרות, תחלק אותו למעטפות. זה למכולת, זה לבגדים, זה לחשמל. אין יותר בכלל שום אשראי, שום דבר. אז אתה רואה את הכסף, אתה רואה שהוא נגמר. אתה הולך לסופר כל פעם עם פקט של שטרות, ולאט לאט הוא נגמר. אתה יודע שאתה צריך לעצור.
זה
במקרים הקיצוניים. לנרקומנים הגדולים של האשראי. אני פעם פגשתי, ישבתי פעם בן אדם באיזה שמירה, איש קבע. אמר לי, תשמע, אני מסובך כלכלית. איש קבע, הוא מרוויח יפה. אז אמרת לו, יש פעמונים, אתה תצטרך לגזור את כרטיס האשראי אבל שלך. ככה אומר, דבר שלא אתה גזור את כרטיס, זה טקס הכניסה לפעמונים. אז הוא אומר לי, אתה יודע איפה כמה כרטיסים גזרתי? עכשיו תבינו, הבן אדם הזה משועבד, יש לו כל מיני מענקים שאנשי קבע מקבלים, עוד 5 שנים, עוד 10, הכל כבר משועבד. כל הכסף שיגיע כבר לא שלו. הכל כבר הלוואות, 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 אין לו, אתם מבינים? משועבד שנים קדימה. זה משהו נורא והיום. אתם מבינים? ועוד פעם, זה בעצם, את השנים של עוני כבר מובטח לך, אתה מרוב שאתה מוציא כל הזמן. אני אומר, אמרתי, ביטוח רכב יש בזה היגיון. אני אומר עוד פעם, להחמיר, מי שרוצה להחמיר, גם זה לא. כמו שאמרנו, חגים, נכון? אחרי זה מגיע ביטוחים, אחרי זה מגיע טסט לאוטו, תמיד יש משהו, נכון? יש לך לימוד, יש פה, יש שם, תמיד יש דברים. כן, יש הנחת מזומן. עכשיו, יש דבר אחד שכדאי לעשות בתשלומים, וזה דבר היחידי, זה שאתה מזמין מוצר ולא מקבל אותו. למה? כי אתה, בסוף אולי הספק יברח לך. או שהביא לך מוצר פגום. אז אתה רוצה להשאיר לעצמך איזשהו חלק מהכסף אצלך, אז תוכל לבטל את העסקה. זה הדבר היחידי, לעשות שלכתחיל התשלומים. בסדר? הזמן אתה מקרר, הוא לא מגיע, אומר לך, טוב, תגייץ עכשיו, המקרר יגיע עוד שבועיים. אתה לא בסדר, תעשה לי 2 תשלומים, 3 תשלומים, שיהיה לי את המנוף עליך עד שהמקרר מגיע. בסדר? זה כמעט הדבר היחידי שאני אומר, לכתחיל התשלומים ולא לשלם, כי באמת לא קיבלת את המוצר. טוב, עכשיו קצת על ריבית, אנחנו לא עוסקים עכשיו בלכות ריבית, מקום מספר 8, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, זה כמו אבא מציע, כל מי שיש לו מעות מלווה אותם שלא בריבית, עליו הכתוב אומר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד הנקין לכך, עושה אלה לא ימות לעולם, למדת שכל מלווה בריבית נכסה מתמוטטין, ורק החזינה דלא מוספה בריבית וכה מתמוטטין, כלומר גם מי שלא מלווה בריבית מתמוטטין נכסה, אמר רבי אלעזר, עליו מתמוטטים ועולים, ולא מתמוטטים ואינם עולים. אני יכול להגיד לכם שאנחנו רואים בבית הדין, לצערי, אתם לא מכירים את זה, לא, אני חושב ברוך השם אתם עוסקים בדברים, אבל יש במדינת ישראל מה שנקרא צ'יינג'ים. הצ'יינג' הוא לא צ'יינג', הוא לא צ'יינג' שום דבר, הוא לא מחליף שום דבר, הוא פשוט זה הלוואות. הלוואות בריבית של 3% לחודש, 8% לחודש, ריביות מטורפות, הכל עם יותר עסקה, דעתי גם שלא כהלכה, לא כדין, כי יותר עסקה לא יכול להכשיר ריבית באין סופית, צריך להיות איזושהי פרופורציה לרווחים האפשריים. ובסוף, בדרך כלל, כאילו, כשעושים כאלה משחקים, זה בית אנשים אומללים, כי מגיעים לך אנשים, הוא מקבל 1,000 שקל מלגה, צ'ק דחוי לחודש הבא, אין לו את הכסף לחכות 30 יום, הוא נותן את זה לצ'יינג', ומקבל 920 שקל מזומן, כלומר, שילם 8% ריבית לחודש. ואז כמו תבינו איזה נזק, איזה מחיר הוא משלם על זה שהוא לא יכול להחזיק מעמד 30 יום. אבל רק אני אומר, צריך לדעת דבר אחד, אני אומר, זה יצא טובה, זה לא, לפני יצא, יש, הרב יעקב הראל חושב, פוסק, שאסור לקחת הלוואות מהבנק לדבר שהוא לא רווח, שהוא לא עסק. הרי אנחנו קיימים הלוואות במסגרת עסקה. עסקה זה אומר, אתה מקל הלוואה, אתה אומר לבנק, הבנק אומר לך, אתה מרוויח מהכסף שלי, תתחלק איתי ברווחים. זה בעצם הרציונל עסקה. אדם שקונה דירה, זה עסק, כן? אתה קונה נכס, בדרך כלל הוא מרוויח. אתה קונה אפילו רכב בשביל העבודה, התחלת עבודה חדשה, אתה חייב רכב, יש בזה היגיון. אתה לוקח הלוואה בשביל בר מצווה, לא טוב, אתה לא מרוויח מזה כלום. הרב הראל ממש אומר שאסור לעשות את זה. עכשיו, יש יותר עסקה יותר כוללים, שמה, תשמע, יש לי דירה, יש לי משכנתה, אני יכול בשביל הבר מצווה, כן, שכבר, כמו שאמרתי, הפתיע אותך אחרי 13 שנה, למכור את הדירה, זה יעשה לי נזק גדול מאוד. אז אני בעצם, הלוואה היא לא בשביל הבר מצווה, היא בשביל הדירה, היא בשביל שאני אוכל להמשיך את המשכנתה ולעמוד בתשלומי המשכנתה. אז לכן בסופו של דבר, זה לא מרוויח פה, מרוויח שם. יש בזה עוד היגיון. אבל באמת, המשכנתה לצריכה נטו היא גרועה מאוד. הלוואה לצרכן נטו היא גרועה, גם מבחינת דיני ריבית, יש הרבה פוסקים שמקלים בזה. עכשיו, יש מקרים, כאילו רק בן אדם שאין לו דירה, אין לו רכב, אין לו שום נכס בעצם, רק הוצאות, הוא לוקח הלוואה, אז עובר איסור. אבל לכל מקרה, אני רוצה לציין פה את נושא האוברדרפט. בישראל אומרים שיש כולם באוברדרפט, זה לא נכון, זאת אומרת, זה נכון אולי, אבל בישראל, בסך הכל, מדיניות האשראי של הצרכנים היא מאוד שמרנית. כלומר, גודל ההלוואות למשק בית בישראל הוא מהנמוכים בעולם, ביחס ודאי לארצות הברית, ביחס לגרמניה אפילו, שמדינה מאוד שמרנית, אנחנו עוד יותר שמרנים. זה לא משנה אם הלוואה שנמצאת פה, נמצאת שם. בסך הכל, כמה הלוואות יש לאנשים, לא הרבה הלוואות. וזה טוב. אבל, אוברדרפט, צריך לדעת, יש גם משיכת יתר. זה פשוט הלוואה טיפשית, זה הכל. הלוואה טיפשית, כי אם עליה הרבה מאוד ריבית, אתה יכול מאותו בנק. הרבה אנשים מחזיקים כסף בפקם, לא רוצים לפתוח אותו כי מרוויחים על הפקם, ונמצאים במינוס. על המינוס אתה משלם ריבית. כך וכך שפי 5, פי 6 מהריבית שאתה מרוויח על הפקם שלך, או מהריבית שהיו לוקחים ממך אם היית לוקח הלוואה מסודרת מהבנק. פקם, פיקדון קצר מועד. זה כאילו פיקדון לשנה, לחצי שנה. היום הריביות שם זה 0.2%, כן? לשנה. אז ריביות, ריביות מאוד מאוד נמוכות, לכן אוברדרפט זה דבר טיפשי, שתבינו היום, אני שוב לא בקיא, אני יודע מה קורה איתי, כן, שאתה בא לבנק, הוא שואל לך, היום בנק ישראל דרש מהבנקים להחתים את הלקוחות על מסגרת אשראי. כלומר, כמה מינוס לך, כמה מינוס מאושר יש לך? אתה משלם על זה, על עצם הזכות להיות במינוס, גם אם לא תהיה שמה, כבר אתה משלם על זה כסף. כמה שקלים כל חודש, אבל אתה משלם על זה, בשביל מה? אז אני אומר, בן אדם שיכול, ואני חושב שכמעט כל אחד בטיפת תכנון ולא ביום אחד, אבל להגיע למצב שיש לך באובר ועכשיו 10,000 שקל, 20,000 שקל, בסוף מי שמבין את המילים, יש מה שנקרא את התפעולי שלך. כמה, בחודש הזה, כמה הכנסות והוצאות היו לך, אם התפעולי שלך הוא אפס, זה אומר שאתה אתה לא מרוויח, לא מפסיד, אם התפעולי שלך כל חודש, אתה חוסך אפילו 100 שקל, יש לך תפעולי פלוס. אז אם התפעולי שלך הוא לא מינוס, הוא לא שלילי, אתה מממן את עצמך, אתה לא, אתה בעצם לא אמור להיות במינוס אף פעם. אלא מה? יש לך חוב ישן, שעשר את השקל מינוס, שזה יושב לך לצוואר. אז תעשה את המאמץ הנדרש, זה יכול להיות הלוואה חד פעמית מהבנק, שאתה פורע את התשלומים, לא יודע מה, לסגור את 10,000 שקל האלה, להגיע, אני אומר, לא לאפס, אלא לפלוס 10, ללכת לבנק, להגיד לבנק, תודה רבה, אני לא צריך מסגרת אשראי, לא משלם על זה, ואני גם לא רואה שלם על זה ריבית עכשיו, ואני בפלוס 10,000 שקל, ואז החודש מתחיל, הוויזה יוצאת, הישראכרט יוצא, המזכורת נכנסת, איזה תנועה, נכון? הגובה הכסף בבנק הוא לא כל הזמן קבוע. אבל יש לך פלוס 10,000, זה מספיק בשביל לספוג את זה שלעולם לא תהיה במינוס. אלא אם כן, במצבים חריגים, גם על זה אז אתה יכול לקחת הלוואות. הלוואה מאותו בנק, יש הבדל בין שוב הלוואה מסודרת. הנה, בנק שלום, אני צריך הלוואה 20,000 שקל לחודש. אתה תקבל ריבית הרבה יותר נמוכה מאשר על אוברדרפט. אוברדרפט זה הלוואה טיפשית. זה, כן? הלוואה טיפשית, יקרה מאוד, וזה נראה כאילו באיזשהו שלב אתה מתרגל, כן? יש לי שם בבנק מינוס 10, ככה זה. למה ככה זה? למה ככה זה? בשביל מה?
ואז מבחינתו האפס הוא במינוס 10.
נכון, אתה תעביר את המינוס, את האפס לפלוס 10. עכשיו, אני לא אומר, להביא 20,000 שקל זה לא קל, אבל אם הכסף הוא בפקם, ב-0% ריבית כמעט, אז קח את הפקם, שתעבור, תשים אותו באוויר ושב, תגיע לפלוס 10, שם ישראל, אתה תחסוך כסף מזה, אתה תרוויח כסף כל חודש. בסדר? עובדה, דבר טיפשי. הלאה. עכשיו הגענו לנושא השלישי שלנו, קוראים לזה אבא עשיר, אבא אני, שזה אומר לא רק איך להיות חנוק, אלא גם איך להתנהל נכון. נקרא קצת דברי הרמב״ם, במקור 9. דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ילמד מקצוע, אחרי זה יקנה דירה, אחר כך יישא אישה. שאני מביא פה איך רואים את זה מהפסוקים. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? מי האיש אשר קודם כל כרם? שזה מקור ההכנסות שלך. מי אשר בנה בית חדש ולא חנכון, מי אשר רס אישה ולא לקחה. אבל הטיפשין מתחילים לנסה אישה, אחר כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה. לכן הוא אומר בכללות, אישה תארס, בית יבנה, כרם תיתק, וכלומר יהיו מעשיך הפוכין כדי שלא תצליח את דרכיך. ובברכה הוא אומר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. עכשיו אנחנו היום, לא, אנחנו חצי, נכון? אנחנו קודם מתחתנים, אם ההורים לא נותנים דירה, אז אחרי זה מקצוע ואחרי זה דירה, נכון? זה בערך הסדר המקובל, וכנראה שאין ברירה, כי אנחנו לומדים במקצועות עד הרמב"ם לא הכיר, לא, אני חושב שעלה על דעתו, שבן אדם, הילד בן 30, עוד לא החליט מה הוא רוצה ללמוד, אז יש בזה היגיון שאנחנו עושים ככה, וזה בנוי על זה שההורים עוזרים, אני מניח, או שאנחנו מצליחים להרוויח לא רע גם תוך כדי לימודים, זה קצת השתנה. אבל ודאי שיש פה אמירה שאומרת, קודם כל, השכלה היא דבר קריטית, היא דבר קריטי, וגם דירה בסופו של דבר, כמו שבאם, זה, כן, זה דבר חשוב. והוא ממשיך רמב״ם ואומר, ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו ויתרח על הבריות, לא להיות צדיק לתת צדקה בשגיון, ובוודאי שצריך לתת צדקה, ולמכור שדה ויקנה בית. שדה זה נכס מניב, לא רק מניב עגבניות, אלא מניב הכנסות. בית, תגר בו. אז אם יש לך נכס מניב, תשאיר אותו. אל תקנה בו בית שבו אתה גר, שהוא אינם נכס, אבל הוא לא מרוויח, ולא ימכור בית ויקנה מטלטלים, זה הכי גרוע. כי בית הוא דבר, כן, שנשאר, ומטלטלים מתקלים. או יעשה סחורה בדמי ביתו, גם את זה לא לעשות. אבל מוכר ומטלטלים וקונה שדה, כללו של דבר ישים מגמתו להצליח נכסיו ולהחליף הקלה בקיים, ולא תהיה כוונתו לענות מעט לפי אישה או לענות מעט ויפסיד הרבה. נקרא עוד מקור אחד ואז נדבר קצת. מקור 10 אמר לי, זה סתם להוכיח את מה שכולם יודעים, שכסף מביא כסף וצערנו ועוני מביא עוני. אמר לי רבה לרבה ברמרי, מינה עמית אדם ואין שבתר עניה אז לעניות. מישהו עני, העניות רודפת אחריו. אמר לי, דתנן, השרים מביאים ביקורים בקלטות, מכלים של זהב ושל כסף, ועניים בצלים נצרים, שערבה כלופה. הסלים והביקורים נותנים לכהנים. העניים שמביאים מהערבה, הם נותנים את הביקורים עם הסל שלהם לכהנים, העשירים שביאו בזהב וכסף, הם צריכים לקחת את זה הביתה, לא התכוונו לתת את זה במתנה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, שבן אדם שקשה לו, אז קשה לו יותר. כאילו, גם מה שלאחים יותר קל, הוא כבר קשה לו, הוא מתקשה להתמודד. אז אני רוצה לדבר פה על כמה דברים שנגזרים עם דברים שראינו פה גם ברמב״ם. קודם כל, באמת כולכם, אתכם לא צריך לשכנע שלימודים זה דבר חשוב. היום במדינת ישראל, ההבדל בין בנם שלמד, בנם שלא למד בהכנסות, הוא הבדל ברור וחד משמעי. ואל תביאו לראיות מכמה עשירים שהם לא למדו, כי המאוד מאוד מוכשרים הם כמו חתולים. איפה שלא תזרוק אותם, פלו על הרגליים. האלפיון העליון זה לא בעיה. זה לא בעיה. הבעיה זה האמצע. כן, המסות הגדולות של האנשים, ומסות הגדולות של האנשים צריכים ללמוד. אין להם מקצוע, יש להם בעיה, ואנחנו רואים את זה לצערנו. חרדים שיוצאים לעבודה, אין להם השכלה, אין להם זמן לרכוש השכלה, וגם קשה ללמוד אנגלית בגיל מבוגר, קשה ללמוד מתמטיקה בגיל מבוגר, הם הולכים למקצועות מאוד מאוד פשוטים, כולם אפילו לא הנדסאים, אבל זה ממש מקצועות הכי הכי מינימליים, אתה רואה נהגי אוטובוס, אתה רואה כל מיני, אתה רואה שצריך קורס 3 חודשים, וזה הם יכולים לעמוד, בהם שיש לו השכלה, זה עולם אחר. לחלוטין. ואגב, אני סתם מספר על בדיחה, גם הסיפור שאבא שלי מספר הרבה, שמכיר זה אחד, שבחור מאוד מאוד מוכשר, ממש גאון, שאמר להורים שלו, להשתחרר מהצבא, אמר, אני לא לומד. תעזבו אותי, עזבו אותו, מה אתה הולך לעשות? מה אני הולך להיות שליח פיצה? הוא בא לפיצריה, אמרו לו, תעודת בגרות יש לך? אמר להם, לא, הוא לא נתראות, אנחנו מקלים רק אנשים תעודת בגרות, בשביל לשבת על קטנוע ולחלק פיצות. אז היום באמת, תואר ראשון היום זה כמו תעודת לידה. ואגב, גם מקצועות גנט, זאת אומרת, גם לא תעבוד במקצוע שלמדת. עצם זה שיש לך תואר ראשון, זה מאוד מאוד משפיע על ההכנסות שלך, ומזה נגזר שלפחות לעניות דעתי, לשלוח ילד לישיבה קטנה, שאין בה בגרות סבירה, אני לא אומר בגרות מעולה, בבגרות סבירה, בבגרות סבירה בעיניי זה 4 יחידות מתמטיקה ולא 3, 4 יחידות אנגלית. כי עם 3 יחידות אנגלית אי אפשר ללמוד כמעט בשום מקום. זה, אני לא מבין איך עומדים בהוראות הברייתא, שמסתכל ברמב"ם בשולחן ערוך, שאדם חייב ללמד את בנו מלאכה, אומנות, כי יש לו להסתם את הבריות. זה נכון, הגאונים הסתדרו, אל תביאו לי ראייה עם הגאונים, אני שואל על הרגילים. בן אדם רגיל, שהוא אם הוא חס, באמת בן החס חלילה, לא למד אנגלית ביסודי ככה, לא למד מתמטיקה אנגלית בתיכון, עשה בגרות מאוד מאוד מינימלית, יהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע לתואר ראשון ולמקצוע שיכול לפרנס אותו בצורה סבירה. אנחנו לא נדמה לשירים. זה פשוט בעיני, עכשיו נכון, זה לא המקצוע שכתוב בגמרא, כי בגמרא כתוב מקצוע, והיום אנחנו לא לומדים מקצועות, אנחנו לומדים ילדים, הם לימודים כלליים שהם הבסיס למקצוע שהם יוכלו ללמוד. בעיני זה חובה, אני לא מבין איך אנשים גדולי עולם עושים את זה, אבל אני לא מבין איך עושים את זה. וגם לא ראיתי שהתוצאות התורניות של הדרך הזאת הן מאוד מאוד בולטות. אז זה דבר ראשון, לימודים. דבר שני, לגבי כסף של דירות, הרמב"ם ממש אומר את זה, לא למכור דירה ולעשות סחורה בדמי ביתו. זה קורה הרבה פעמים, בן אדם מוכר דירה והוא עוד לא מצא דירה, הוא אומר, אני לא רוצה שהכסף ישכב סתם, נכון? אני בינתיים אשקיע אותו בבורסה, בפה, בשם, והכסף פוף, כן? נמחק לך 20-30% ואין לך כסף לבית. יש דברים, בית זה דבר, אתה צריך את זה בשביל לחיות, זה לא בשביל, זה לא ביזנס, בית זה הדבר הכרחי, ולכן תיזהר איתו, בסדר? יש דרכים לעשות, אפשר לדעת על השקעות מאוד 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 סולידיות, אבל דבר שהוא קצת לא סולידי, לא, ואני אומר, אנחנו יודעים את זה גם מהדיני תורה שהיו אצלנו וגם מניסיונם של אחרים. כל פעם שהיה מפוני ימית ומגורשי גוש קטיף, או מגורשי שניהם, הם קיבלו המון כסף מהמדינה, כולם, עד שיבנו את היישוב החדש, עד שיהיה זה כך שנתיים, שלוש, חבל שהכסף יעמוד, הולכים לכל מיני שרלטנים, אני אשים לך את הכסף בבורסה, אתה תראה, אנחנו נרוויח, מבטיחים לך 10% בערך בשנה, בסוף לא נשאר כלום לפעמים. כן? כלום, 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 עוד נגיע להשקעות סולידיות, אבל לא לוקחים כסף של דירה ומשחקים איתו, בסדר? זה בנפרד, לא להרבה, ואני אומר, זה גם קצת עניין של גברים, כן? כאילו, נשים יותר, יותר זהירות בדברים האלה, לא משחקים עם זה, ובדרך כלל הכי טוב זה, מה שנקרא, מפה לפה, כן? מאחר את הדירה, רוץ מהר תמצא דירה חדשה, התשלומים עוברים, לא עוברים דרכך בכלל, ישר עוברים למוכר שמחר לך את הדירה החדשה, וזהו. גמרנו, דירה לדירה ושלום ישראל, אני אזהר עם זה. עכשיו עוד כמה דברים. אני חוזר פעם לדירות. אבא שלי היום מספר שפעם היה דבר שקוראו נפגעי המשכנתאות. זה אנשים שתקחו הלוואות לדירות והסתבכו, ובסוף הבנק זורק אותם מהבית. זה קיים גם היום, ובקליפים יותר קטנים, הריביות יותר נמוכות, אבל זה קורה גם היום ולא מעט. אבא שלי אומר שזה כמעט כולם, זה אנשים שקנו דירה, הם היו באים לבנק, הבנק מתראה לי תלושי משכורת, תראה לי מה אתה הזה, אני אומר לך, אתה יכול דירת שלושה חדרים, אתה תעמוד בזה. ואז הוא אומר, לא, אני אתאמץ. אני אתאמץ, אני קונה ארבעה חדרים. אין דבר כזה, אני אתאמץ. אין דבר כזה. כמו שאומר, תקחי ממה שיש לך. היום יש לך שלושה חדרים, תקנה דירת שלושה חדרים. אם לא, שוב, אתה מסתם את עצמך עוד, משכנת הזכות להתחרבות ל-20, אפילו 30 שנה. זה פשוט לשעבד את עצמך, ויכול להיות שבסוף הסיפור אתה מוצא את עצמך מחוץ לבית, כי לא עמדת בתשלומים, הבנק זורק אותך, מוכר את הדירה, לא מדבר איך הוא מוכר את הדירה. אם אתה לא רץ מהר למכור בעצמך, כשאתה מתחיל להסתבך, הבנק מוכר את זה, הוצאות המחירה עיקרות, המחיר של הדירה טיפה יותר נמוך, אתה גומר בקרשים. גומר בקרשים, לכן צריך, באמת אומר, להיות זהיר, השקעות סולידיות, אתה קונה דירה, בוא נדענו עד איך זה ישפיע רמת החיים שלך, עכשיו המחירה הכלכלית, לקנות את מה שאתה יכול, יהיה לך עוד כסף עוד 10 שנים, תגמור את הלימודים, כבר תהיה ותיק, יהיה לך כבר קביעות, אתה יודע איפה אתה תהיה, תמכור את הדירה, תקנה דירה יותר יפה, תשדרג, צויין, טוב מאוד, תחיה מה שיש לך, ואז אני אומר אם יהיה לך יותר מה שיש לך, כן, כסף יביא כסף. עכשיו, כמעט דבר הפוך, מה זה אבא עשיר אבא אני? הטענה של הספר הזה, מי שמכיר אותה, זה שהעשירים, העניים הם מנהלים את הכסף שלהם בצורה כזאת שהוא לא מרוויח, כן? כלומר, הם קודם כל זה ראש לסחירים, הם מרוויח מעבודה, והם לא ממנפים את מה שיש להם. העשירים, כן, כל הזמן חושבים איך אני משתמש מה שיש לי בשביל להרוויח יותר. אגב, גם עשירים גם מפסידים, כן? כולם אנחנו מכירים את הסיפורים של העשירים הגדולים של השנים האחרונות, שדבר שיש להם ממלכה של מיליארדים, בסוף חובות של מאות מיליונים, ואולי אפילו של מיליארדים, גם באופן אישי. אבל זה אומר, יש לך כסף, הריבית המפסיד, תחשוב איפה אתה משקיע אותו. תלך לבנק, תגיד שלום, יש לי 50,000 שקל, חסכתי אותם, עבדתי קשה, בוא תציע לי מה האפשרויות שלי. יש כל מיני דברים, ואני אומר, יש דברים יחסית מאוד מאוד סולידיים, גם בבורסה, יש אגרות חוב ממשלתיות, יש כאן דברים שהם מבטיחים ריבית נמוכה, אבל לא אפס, משהו שמרוויח. כן, ואפשר בתיקי השקעות, אפשר גם לעשות קצת יותר סיכונים אם ניגע בזה, אבל אני אומר עוד פעם, ההסתכלות צריכה להיות, אני חושב למקרה הקצה, כן? בן אדם, יש לו 200,000 שקל, 300,000 שקל, כבר לא בן, הוא לא ילד בן 20, בן 30, עבד קשה, חסך הרבה כסף, 300,000 שקל, תחשוב, אולי תקנה דירה שנייה, כן, תיקח משכנתה, המשכנתה, תזכיר את הדירה, השכר הדירה יממן את המשכנתה, תעשה איזה חשבון, תעשה איזה תוכנית, בסוף אתה תרוויח מזה. אבל לא לשב ולהגיד, טוב, גמרנו, זה מה שיש, כן, קנית הדירה, קנית הדירה באיזה מקום, הדירה, איך הדירה עלה? עכשיו, למכור אותה, לקנות דירה במקום אחר שירוויח יותר, להיות קצת לפתוח את הראש, עכשיו אני אומר, זה קצת קשור ליכולות שלך, לכישורים שלך, אבל אני אומר, יש דברים שהם קלים, יחסית קלים, כן? ויש אנשים, הבנקים מאוד אוהבים את זה, כאילו, אתה יכול לראות בן אדם, אתה מסתכל בחשבון בנק שלו, אתה רואה שיש שם 500,000 שקל בפקם. שוב, אם יש לך כבר 3 דירות, אז תשאיר 500,000 שקל בפקם, אני מבין. וגם, אגב, גם בתוך הבנק, יש תוכניות חיסכון, ל5 שנים, ל6 שנים, ל10 שנים, יכול לקבל גם 3% לשנה. אתה יכול גם לקבל יותר טוב, אבל אנשים בטלנים, הם חרוצים מאוד בעבודה, הם בטלנים בביזנס. אז טיפה לפתוח את הראש, טיפה להסתכל מסביב, לחשוב, לא לפחד, אני אומר, נסגור כסף לשלוש שנים, לחמש, אם יש לנו תוכניות שנפתחות, אני לא אתכנת אתכם את העצות הספציפיות. תכנות יציאה כל שנה. אז מקסימום תצטרך, תוציא, בינתיים תיקח הלוואה על חשבון הפיקדון, ואז תמשוך את הכסף. לא לפחד לעשות את זה, ולא לא להגיד כל הזמן, טוב, אני כאילו, אין, העסק, אני לא צריך לעשות שום דבר, אני צריך ללכת לעבודה, לקבל את המשכורת, אני לא מדבר, נבדוק את התליקות, לדעת לקרוא תושבורת, לראות שמפקידים לך לפנסיה, כל הדברים של לשלוט בעניינים ולהבין מה קורה. עכשיו כמעט האמירה הפוכה, השקעות סולידיות. הצד השני של זה, זה שמתחילים להשתולל. אומרים, עכשיו היה דוגמה מעולה, שביטוח לאומי נותן את החיסכון לכל ילד. אז באתר של ביטוח לאומי היה כתוב את כל החברות שמציעות את מסלולי החיסכון ואת הריבית שלהם בשנים האחרונות. מה היה כתוב מיד? בראש הרשימה, זה מסודר לפי רווחים, 10% באיזה קרן הון סיכון, לא יודע מה, באיזה קרן בסיכון גבוה. כולם ישר מתנפלים, הם לא קוראים, 10% לשנה, מי לא רוצה? מה אתה רוצה 5% לשנה? מה אתה פרייר? אנחנו אמרנו, אני צריך לעשות עסקים, לא להיות אבא עני, להיות אבא עשיר. אין דבר כזה סיכוי גבוה בלי סיכון גבוה. אין דבר כזה, אין חיה כזאת בעולם. אבא שלי היה אומר תמיד, אם מבטיחים לך, אם מישהו מבטיח לך 10% ריבית בשנה, הוא משקר. הוא מרמה אותך, אין דבר כזה היום. במשק הישראלי היום מובטח, אין 10% לשנה, גם אין 5% לשנה אפילו. בקושי, 5% הייתי בודק טוב. 10% זה פשוט שקר וכזב, רמאות. עכשיו, בתיק השקעות, אנשים שמבינים בבורסה, אין עוד פעם תיק, זה מישהו מגורשי גוש קטיף, נתנו כסף לבן אדם, שרף להם את כל הכסף. שמנו שם דיין שהוא בעצמו פעיל בבורסה. הוא אומר, תראו, תיק השקעות, בונים אותו. 80% סולידי מאוד, 15% סיכון בינוני, 5% סיכון גבוה, זאת אומרת, אולי נעשה שם איזה מכה, ואם נפסיד, נפסיד עוד 5%. הבן אדם שבנה תיק השקעות, הוא נתן להם בתחל מאת אחוזים, 10% בשנה, אבל הוא שם, הוא בנה תיק השקעות של 85% סיכון גבוה. אז באיזשהו שלב, הכל, לא, נתן לזה אפילו 100% סיכון גבוה, לא נשאר כלום, 0-0. אז אין דבר כזה מתנות חינם. ולכן כשבונים תיק השקעות, בונים אותו, מי שבכלל מתעסק בזה, אני לא פעיל בבורסה, אני לא מבין בזה, מי שפעיל, אתה תסכן משהו קטן. זאת אומרת, תקח מתוך הנחה שזה נשרף, בסדר? בנתך כבר, זה כאילו שמת את זה בפח. כן, אז מתוך תיק השקעות, 5% לסכן, זה אפשר להבין את זה. אני גם חושב שעל פי הלכה אסור לעשות את זה, כי כתוב שאם הבן שנפצע קיבל כסף, צריך לעשות לו סגולה, לקנות משהו שהוא סולידי. זה לא כסף שלך, זה כסף של הילד שלך, אתה נהיה כסף של הילד שלך, מה אתה משקיע אותו בעון סיכון? עכשיו, אם אתה תגיד, תשמע, זה נכון, זה להמון שנים, בדרך כלל בטווח ארוך זה מרוויח, אני יכול להבין סברות, יש סברות בזה. אני חושב שלא צריך לעשות, אני חושב שסיכון בינוני זה... אני ראי סיכון גבוה אסור לעשות, ממש, זה לא כסף שלך, מה אתה משחק איתו? אבל אני אומר, אנשים טיפשים, הם פשוט לא יודעים לקרוא, הם קוראים, רואים 10%, בחלטם זהו, הבטיחו להם 10%. נגמר. טוב, עוד, דיברנו קצת על הבורסה, לא להתעס... יש בבורסה מונח שקוראים יתומים ואלמנות, מה זה? אישה מתאלמנת, חס וחלילה, קבלת פיצוי מהעבודה של בעלה, זה 500,000 שקל, חבל שהכסף ישכב, נכון, אמרנו, היא רצה מיד לבורסה, מישהו הולך לשאול מה לעשות, בואי, הבורסה, אפשר להרוויח פה, תראו, תראית, כן, בשנתיים האחרונות, הבורסה עשתה 20%, בואי, תיכנסי. שמה שם את הכי, לא יודעת מה החיים שלה, גם לא יודעת למי נתנה את הכסף בכלל, אחרי שנה, שנה, קבל דוח, טוב, לא הלך, נגמר. הדמי ניהול הוא לוקח כל חודש, כמובן, אחוז מהתיק, לא מעניין אותו רוויח הפסיד, ונגמר. ולכן אני אומר, הבורסה היא מקום מסוכן למי שלא מבין, נדלן קצת יותר טוב, נדלן גם שהוא יורד, הוא לא מתרסק בדרך כלל, קצת יותר טוב, וגם בנדלן יש לעשות שטויות. מכיר סיפור של איזה אחת, נכנסה לקבוצת רכישה, בדרך כלל כשאתה קונה דירה, אסור לשלם יותר ממצב התקדמות הבית. אם אתה משלם קבלן, עשה שלד, יקבל, עשה זה, יקבל. בקבוצת רכישה אין כללים. היא באה, שמה להם את כל הכסף שהיה לה, מזומן במקום, הבית הזה עוד לא עשו לו יסודות, כבר 3 שנים. ואיך פשוט, אנשים, זה ממש עוולות, ממש עושים. וכולה, הוא מאכפת לו, נתת הכסף. כנראה שרצית, אבל אני אומר, השקעות, אתה קונה דירה, עומדת, בסדר? אם אתה קצת, אתה לא טיפש גדול, תסתכלת ביד 2, כמה שעות דירות באזור הזה, אתה, לא, זה לא רמוד עולה. הדבר שני, זה, קשור לזה, זה פירמידות. פירמידות זה אומר, יש את הפירמידות הקלאסיות, כן? שזה מוכרים אוויר, אתה לא יודע אם אתם זוכרים, זה, פעם היה דברים כאלה. אתה מוכר לבן אדם את הזכות למכור, את הזכות למכור, כן? שהיא למכור כלום. וכל מי, כן, הוא משלם לך על הרישיון המחירה הזה, אתה כמובן מרוויח מיד מכלום, כן? מוכר לו רישיון לשום דבר. ובאיזשהו שלב זה פירמידה, כי זה גדל באופן כן, בפונקציה הנדסית, עד שבאיזשהו שלב זה מגיע לרגע שכבר אף אחד לא מוכן יותר לקנות את הרישיון, כי כבר אין מי למכור, ואז העסק מתמוטט. בשורה האחרונה, הקונים האחרונים הם מפסידים את הכסף, יש פירמידות על מוצרים, שזה קורה יותר. זאת אומרת, נגיד, מוצר, שומע לך, באמת, יש פה עכשיו, לא יודע, זה טלפון, איזה, לא יודע מה, איזה מכשיר, אתה תהיה נציג של המחירות שלנו באיזה מקום, אתה יכול גם למנות נציגים חדשים, וכל נציג צריך לשלם לזה שמינה אותו, לזה שנתן לו את הרישיון, כך וכך כספים. צריך תמיד לשים לב, כדי זה לא רמאות רק במצב שבו אפשר להרוויח ממכירת המוצר. אם אפשר באמת למכור את המוצר, אז זה עובד. אם מהמוצר אי אפשר להרוויח, כי הרווחים קטנים או שאין ביקוש או זה, וכל הרווח זה מכירת הרישיונות, זה רמאות. אל תעשה את זה, אתה לא רוצה לרמות אחרים, ובוודאי אל תצטרף לזה, כי לא ירמו אותך. אז זה הפירמידה שלנו, בסדר. עכשיו, קצת תובנות על התנהגות רציונלית, בסדר? קודם כל, ביטוחים. אנשים, זה דבר הכי פשוט. הביטוח, חברת הביטוח מרוויחה, נכון? זה כולם יודעים. למה היא מרוויחה? כי היא אומרת, אני לוקחת את גובה הפרמיה ששילמת. אני לוקחת, מה אתה מבטח, המוצר? כפול הסיכון, נגיד הסיכון הוא 1%, אז אם המוצר הוא 100,000 שקל, 1% זה בעצם 1,000 שקל. אז אני, והפרמיה תהיה 1,100. זה אני מרוויחה. כן, שילמת 1,100, צריך להרוויח, מה הם עובדים בהתנדבות? נכון, 1,100, הם לוקחים פרמיה 1,100, אתה מבטח בעצם, הדבר שאתה מבטח הוא באמת 1,000 שקל. כן, הגודל הכסף שתקבל כפול הסיכון. עכשיו, אם, מתי שווה לעשות ביטוח? תמיד, התחושה היא, אנשים נורמליים, רציונליים, יש להם המון ביטוחים. שווה לעשות ביטוח רק כאשר הנזק הוא דבר שאתה לא יכול לעמוד בו. אוקיי, נגיד, לשם הדוגמה, ביטוח רפואי. ביטוח רפואי זה פשיטה, כן, גם ביטוח ממלכתי, אבל אפילו לא מושלם. למה? אם אדם אומר, שמה, יש תרופות שמחוץ לסל התרופות, יכול להיות 20,000 שקל בחודש, יכול גם להיות 20,000 שקל ביום. אין שום סיכוי שהאדם יוכל לעמוד בזה. זה לא שאלה של סיכונים. אם זה קורה, קטסטרופה. כן, ניתוח חודש 3 מיליון שקל. אז זה דברים שאתה אומר, זה אני מבטח, כי אם יקרה הדבר הזה, אני גמור. אני חייב להיות מבוטח הזה. כנ"ל, ביטוח דירה שעושים. למשל, זה קצת יותר מורכב, אם תהיה רעידת אדמה. ביטוח רכב זה כבר שאלה. כמה הרכב שלך שווה? הרכב שלך שווה 10,000 שקל. בשביל מה לבטח אותו? כן? הרי אתה יכול לעמוד, אם אתה יכול לעמוד בזה, אם אתה יכול לעמוד ב-10,000 שקל, בשביל מה לבטח? תבטח את עצמך. תגיד, אם הלך האוטו, הלך האוטו. אני, הרי הסיכון שלו, אני יכול לעמוד בסיכון הזה. אם האוטו הוא 100,000 שקל, סיפור אחר, או 50,000 שקל, כל אחד והאוטו שלו והסיכונים שלו. ניתן דוגמה, בעיניי גרועה במיוחד, יש כזה דבר, כולו, ביטוח תיקון מכשירים חשמליים. כן? כל המכשירים החשמליים, יש גם מכשירים הלבנים קוראים לזה, מי שהתחתן יודע, אני כמה זה עולה היום, 10,000 שקל, כל ביחד, נכון?
כל
עולה המוצר, המוצרים 10,000 שקל, נכון? זה דבר שאפשר לעמוד בו. עכשיו, הביטוח יכול לעלות, אני ראיתי, לשלוש שנים 3,600 שקל. לשלוש, כן, בתשלומים, כמובן אנחנו בתשלומים, עשרה, 1,800 נגיד שלוש שנים, 50 כפול 36, ואז אתה אומר, הרי הם לא מפסידים מהביטוח, נכון? הם מרוויחים מהביטוח. עכשיו, מה יקרה? נגיד, יהיה לך תקלה במקרה, תזמין טכנאי לך 500 שקל, אבל אם אתה לא תהיה, אתה בכל מקרה, אם יש לך את הביטוח, אתה 500 שקל אל תשלם כפול 3, כפול 4. זה סכום כל כך קטן, משמח לך להתעסק איתו. בשמחה לתת, בשמחה אתה צריך את הביטוח הזה.
הלך מקרר, אז 5,000.
נכון, הלך מקרר, אם אתה יכול לעמוד בזה, אתה פשוט תעשה. הם לא מביאים, אגב, הם לא מביאים לך, הם רק מתקנים, הם לא מביאים חדש. אוקיי, עכשיו גם למשל, ביטוח צד ג' זה מסט, למה? אתה נוסע באוטו ב-2,000 שקל, אבל אמרת את זה שפגעת בו עולה ב-200,000 שקל. אז זה דבר שאתה לא יכול לעמוד בו, נכון? דברים שאין להם שיעור. בקיצור, ביטוח הוא רק כאשר הסיכון הוא סיכון שאתה לא יכול לספוג אותו בעצמך. מישהו פעם אמר לי, החברות הגדולות לא מבטחות את הרכבים שלהם. בכלל, אוטו 100,000 שקל, 200,000 שקל, בסדר, חברה של מאות מיליונים, זה חלק מהסיכונים.
יש לי רכב של עשרות רכבים, אז הביטוח...
אז יכול...
הרכב פעם בחודש שסטטיסטית בטוח הולך, הוא עדיין פחות מכל הביטוח.
נכון. זה ההיגיון. להגיד לכם, אני יודע מה הם עושים, יכול להיות שהם פרמיות מאוד נמוכות, לא יודע איך הם מסתדרים. יכול להיות שיש איזה מישהו שיש לו את היתרון היחסי שהוא יותר חזק ממך, לא משנה. אבל, אוקיי, הבנו. בסדר? אז זה ההיגיון של הביטוח. אין סתם ביטוחים. הביטוח מרוויח עליך, תבדוק מה אתה יכול לעשות, לבטח את עצמך. אחד. דבר שני, לא להחליט מיד. אומר עוד פעם, אנחנו חיים בעולם של הטלפונים. הלו, עסקת החיים שלך, בוא תחתום. אבא שלי אמר לי פעם, הוא הלך פעם, הזמינו אותם, מחור, היה פעם קלאב הוטל. קלאב הוטל, היו מזמינים את האנשים לערב במלון, ארוחת ערב במלון, ואז, זה היה תיאור כאילו ממש גרוטסקי, יושבים כולם בחדר האוכל ואוכלים, ואז נגמרת הארוחה, כל הדלתות נפתחות, נכנסים פנימה עשרות רבות של סוכני מחירות, נגיד יושבים שם 150 זוגות, 150 סוכני מחירות נכנסים, כל אחד הולך לשולחן של הזה, יושבים לך, אורות דים כאלה, אורות חלשים, אתה מקבל למסמך פון 6, מתחיל להסביר לך את עסקת החיים שלך, עכשיו אתה יכול לעשות, עסקת החיים שלך, לקנות יחידת נופש, בקלאב הוטל, כל שנה תוכל לבוא לשם לשבוע בשנה. אני אומר, זה יכול דבר נחמד מאוד, אני מכיר אנשים שיש להם, והם מאוד מרוצים מזה. אבל זה עסקה יקרה, מאוד יקרה, אז אתה צריך לחשוב, אתה עושה כל שנה לאותו מקום, כל שנה, 20 שנה לאותו מקום, בא לך את זה, ואם לא, תוכל להחליף. מה זה להחליף? זה מובטח לי שאני יכול להחליף? או שאם אני לא מוצא מחליף, הדירה תעמוד ריקה בשבוע הזה. תחשוב טוב, הכל בסדר. כי אני אומר, אבא שלי אומר, אל תחליט מיד. תודה רבה, שמעתי, אני יכול לחשוב על זה בבית. תמיד אומר לך, בוא תחתום, תחתום עכשיו 5% הנחה. תודה רבה. אני לא צריך את ההנחה שלכם, אני חושב בבית. בטח עסקה מעל 100 שקל, בסדר? מעל 1,000 שקל. אני מכיר בן אדם, נכנס אליו טכנאי, סופר כמו סיפור, יש הרבה סיפורים. הוא הזמין אותו בשביל, מישהו פרסם בדיקת קרינה בחינם, למיקרוגנים. הוא הזמין טכנאי, בא טכנאי, בודק לו, אין לך קרינה. לא יוצאת קרינה במיקרו. בסדר, תודה, נתראות. הוא אומר לו, אבל בוא אני רוצה להראות לך משהו. לוקח ברז, ממלא שמיים, שם איזה משהו, אני שם לך איזה חומר לבדיקה, שם את זה במיקרו, מפעיל את המיקרו, זה היה יוצאים חומים. גבד. זאת אומרת, תדע לך, זה לא במיקרו. זה מהמים שלך. המים שלך לא מסוננים, תראה איזה לכלוך יש לך במים. אני מציע לך עכשיו לסנן מים בתשלומים כמובן, 100 כפול 36. עכשיו אני מביא, אתה רוצה? אני מביא לך אותו עכשיו. אמר, חשב, זה נורא ויום, מים חומים, אני שותה, הילדים שלי, נורא. הלך, אמר לו בסדר, חתם לו, הוא מרץ לאוטו, הביא מיד, קודח בשי, גמר, תודה רבה, הלך משם. הוא בא, רק יצא, הוא רפס את הראש, ועכשיו תבינו, עסקה כזאת, עסקת רוחלות שנופלים עליך, אפשר, יש חוק מיוחד שמאפשר לבטל אותו, אני חושב שזו תקנה מצוינת שעל פי ההלכה, אבל אל עסקת רוחלות שנופלים עליך, אבל פה, כאילו, למעט מתקני מים שחוברו. כאילו, אם זה מוצר סגור, שם לך טלוויזיה, שם לך זה, אתה יכול להחזיר, תקח תלך. אם מתקן, גמרנו, המסננים כבר הכל יכלה, כן, כבר מופעל, נגמר. לא משנה, הוא יהיה עליהם, אמר לו, ישלם, זה, הם מחזירו לו את הכסף. אבל אני אומר לכם, לא להחליט במקום. ואני אומר, אתם צעירים, אתם, מה? למה הוא התחרט? כי זה קשקוש, למה? כמה עולה מסנן מים? 300 שקל. מסנן לבית כמה עולה? על 3,600 שקל? זה שוד. זה גם דיני עונה, אם זה היה אצלנו, זה היינו דיני עונת ממון, אבל זה פשוט גניבה. אבל אני אומר, כל הדברים יש לך עכשיו, עכשיו תחליט. לא, אני אתייעץ עם אשתי, לא נורא, לא יקרה כלום. אף אחד, תבינו משהו אחד. אף אחד, אתם מכירים שם את הפרסומות, נגיד, יחידת קרקע למגורים, עם, על סף אפשרה, ברחובות, בפה, בשם, יש פרסומות בכל מקום. תבינו משהו, אם זה עסקת המאה, אם זה עסקת המאה, למה הוא שמפרסם לא משאיר את זה אצלו? עסקת המאה, המאה, נכון?
אז הטיעון שלו נכון.
שילך לבנק, ייקח הלוואה, ימשכן את הקרקע ויעשה את הקופה. התשובה היא...
חברים שלו.
אוקיי, אז כנראה, אני אומר, יכול להיות מתי שהוא זה ירוויח, אבל אתם מבינים שזה לא עסקת המאה, עסקת המאה אף אחד לא מפרסם, שמשאיר אצלו. אוקיי, אז לא להחליף במקום. זה, באמת, לפעמים, וכל אחד, מי שעבר את זה פעם, הלך קצת זה שלוחצים אותך, אתה אומר לו, מחר, מחר, תתקשר אליי עוד פעם. כן? אתה כבר, מחר כבר, אתה מדבר עם אשתך ואתך, מה קרה, אתה השתגעת, יש לנו בר מצווה עוד מעט. אתה, בלי משחקים עכשיו, לא עושים עכשיו שום דבר. טוב, נקנה שישיות, יותר זול. טוב, אוקיי. עכשיו, עוד מה שאבא שלי היה אומר אותו המון, וזה, אומר, אנשים קונים נעליים, קונים מקרר, כן? הם משקיעים זמן, נכון? מבררים, מקרר טוב, מקרר רע, מקרר כזה, מקרר אחר, מראים קצת מחירים, נכון? משקיעים שעתיים בזה, 4 שעות, הולכים קצת לחנות עם האישה, מסתכלים, נכון? אוקיי, מקרר עולה 4,000 שקל, יופי. הם באים לקנות דירה ב-800,000 שקל, כמה זמן הם משקיעים? אותו דבר. הם באים למשרד הראשון, נכנסים אליו, הנה תוכניות יפות, כל כך על הקיר, הדגמות, סיפורים, תודה, איפה אני צריך לחתום? חמודי, איך אומר, תשקיע? לא פרופורציונלי. אם זה פרופורציונלי, אתה תשקיע אלפי שעות בזה. אל תשקיע אלפי שעות, תשקיע כמה ימים. כמה ימים. דירה זה עסקה שרוב האנשים עסקה הכי גדולה שלהם בחיים. יהיו לך כמה כאלה, במקרה הטוב, 2, 3, כן? במקרה הטוב מאוד, יהיה לך 5, 6, אבל זה עסקה ענקית. תשקיע בה הרבה זמן. מה יש? מה החלופות? בכלל כדאי לי. גדול, קטן, פה, שם. דירה בנויה, דירה מקבלן. תלמד את זה, אתה יודע מה זה דירה בנויה, דירה מקבלן? אתה יודע מה זה קבוצות רכישה? לך תבדוק. לך תבדוק. תתעניין, תקרא קצת באינטרנט, תלך לעורך דין, תלמד את זה, זה סוגיה ענקית. אז אני אומר, רכב זה פי 10 ממקרר, גם להשקיע קצת. איזה רכב אני קונה? סתם אנקדוטות, כל אחד מהחיים שלו. אני באתי לקנות את האוטו השני שלי, אמרו לי, אל תתקרב לסוברו, סוברו אוכל ציריות. ציריה של סוברו, DL, עלתה 90 שקל. מה זה אוכל ציריות? 4 ציריות בשנה, 360 שקל, בסדר? אתם יודעים שאתה, אמרתי לו פעם, אתה נכנס למוסך, אתה אומר למוסך נקבוקר טוב, 1,000 שקל בשביל כלום, בשביל כלום. אז מה זה אוכל? האוטו הזה, תודה רבה. והאוטו ההוא, איך הוא? בוא נבדוק, בוא נשמע, כן? יש דברים שהם, קיצור, להשקיע קצת זמן בהשוואות מחירים לפני שנכנסים. עוד דבר אחד שהוא יותר משפטי, צ'קים פתוחים. מי שלא יודע את זה, שידע את זה עכשיו. נתת צ'ק פתוח. פתוח בכלל, לא כתבת שם, או כתבת שם, לא כתוב למותר מלבד, המקבל יכול להסב אותו, לתת אותו למישהו אחר. עכשיו, החוק אומר, קנית מקרר, אנחנו היום בענייני מקררים, קנית מקרר, נתת צ'ק 4,000 שקל. המקרר עוד לא קיבלת אותו. לא קיבלת. בסוף המקרר לא הגיע. אתה אומר לנו, תביא לי את הצ'ק, אומר לך, נתתי אותו למקולת, שילמתי איתו במקולת, קחתי את הצ'ק, שילמתי אותו במקולת. בא למקולת, אומר, אני קיבלתי צ'ק, בתום לב, נתתי עליו תמורה, את המוצרים במקולת, אני גובה לך את הכסף הזה, לא מעניין אותי שאול לא נתן לך מקרר, אתה רוצה לתתבע אותו. זה החוק במדינת ישראל. זה אכן, צ'קים פתוחים לא מסתובבים. אתה סוחר דירה, 12 צ'קים, ודאי, שכר דירה זה אומר מוצר שלא, כי לא קיבלת אותו, נכון? אתה משלם על חודשים שאתה הודיעו. כל הצ'קים מוטב בלבד. בסדר, גם תרשום את מספר הצ'קים ותצלם אותם גם, יותר טוב. שהצ'קים לא יסתובבו. אני מכיר סיפור בן אדם, בן אדם, מה? אפשר לכתוב ביד מוטב בלבד.
אפשר גם.
אפשר יותר טוב, אבל בוודאי לא, להשאיר פתוח. אני יכול לספר לכם סיפור של מישהו שלום שאני הלך לאיזה, אני חושב אני כן יכול להגיד זה, היה לו איזה מטפלת, מטפלת בילדים. נתן הצ'קים קדימה, מכל השנה, היא אמרה לו, אני אשים חותמת אחר כך. תשאיר פתוח, אני אשים חותמת. נתנה את זה ככה, נתנה את הכסף להעביר אותו הלאה, והוא רוצה לעזוב את המשפחתון הזה, וזה היה מותר, לפי הסכם היה מותר, אבל אין לי את הצ'קים. הצ'קים גלגלו בכל המקומות. תבינו, אני מכיר בן אדם שנתן צ'קים ב-400,000 שקל כאלה. ואז עסקה שבסוף ביטל אותה. ועצרו את זה בזמן, רק 40,000 שקל כבר עברו. בסדר? אבל תבינו, זה קטסטרופה. והרבה פעמים זה גם מגיע לשוק האפור, לא כדאי להתעסק איתם. לא נותנים צ'קים פתוחים, אלא כן זה מוצר שכבר גמרת, קיבלת הכל, עכשיו אתה משלם. זאת אומרת, זה כבר, הטכנאי היה ושילמתי, בסדר. לא אכפת לי ברמה, יכולתי לתת לו גם מזומן, אבל זה לא אכפת לי.
איזה הצדקה יש בכלל
לשמש
בצ'ק?
ולא מה?
ולא
צריך
לעניין לעשות אפילו העברה בנקאית. אתה לא מרגיש את הכסף.
אתה בטח
שאתה נותן את הכל
לבד אחת. אני מבין שאתה אומר, זה עניין של דורות. הדור הקודם עובד רק עם צ'קים. הדור שלי עובד פחות עם צ'קים, אבל יש דברים שאומרים לך, אה, צ'ק ביטחון, יש כל מיני.
צ'ק ביטחון.
עכשיו, בשכר דירה, שאומרים לך, אני רוצה צ'ק. 12 צ'קים. עברה בנקאית, המזכיר לא מוכן.
עברה בנקאית
אוטומטית. אוטומטית זה עדיין נשלט על ידך. והמזכיר אומר, אני רוצה אצלי את הצ'ק, אני יכול לתת לו להוצאה לפה.
עצם ההחלטה
לא צריך להגזים. טוב, כמה יצאו בענייני עבודה? עכשיו תשימו, אנחנו לא דיברנו היום בכלל על עצמאים, רק לסחירים, כמה דברים בענייני עבודה. קודם כל, אל תתפטר לפני שמצאת עבודה חדשה. בעיני זה פשוט, אבל רוב האנשים פשוט להם אחרת. אם אנחנו חושבים שיותר קל למצוא עבודה כשאתה פנוי, זה נכון שיותר קל למצוא את העבודה. אוקיי? שעבודה תמצא אותה, כל אחד שיריין אנשים, שמגיע לך בן אדם שעובד, אז אתה אומר, טוב, לפחות יש איזה טיפש אחד שמוכן להעסיק אותו, כנראה שמשהו לעשות הוא יודע, נכון? מגיע לך בעיון שלא עובד, אתה אומר, אולי הוא לא שווה כלום, אולי פיתרו אותו מעבודה כי הוא לא יודע לעבוד. יש יתרון גדול לבוא כשאתה, לחפש עבודה כשאתה כבר בתוך עבודה, אני לא אדבר, כשאתה גם פחות לחוץ, אתה יכול למקסימום אתה נשאר איפה שאתה נמצא, לא כדאי להתפטר. דבר שני, אבא שלי אומר לאנשים, קצת השתנה בזה, בהתחלה, כן, הוא היה דור שני לשואה, הוא היה אומר לאנשים, פעם הכי חשוב זה ההכנסות. אחרי זה, כן, לפעמים שהוא כבר היה סבא, אז הוא אמר, תראה מה התחום שאתה אוהב, ובוא תראה איך אתה יכול להתפרנס. כלומר, שלב בין הכי, לעבוד בעבודה שאתה לא אוהב, אף אחד מאיתנו, בדור שלנו כבר לא עושים, בדור שלכם בטח, אבל כן צריך להיות איזשהו חיבור בין מה שאתה אוהב לבין בין מה שאתה תעשה. איך אני יכול להגיד שחמי, בדרך חיים ארוכים, אומר שהוא מעולם לא ראה שכתוב בעיתון, דרוש פילוסוף, מי שלומד פילוסופיה צריך לדעת שזה לא שאחרי שהוא גומר את הלימודים ירוץ אחריו כל המעסיקים, אז הוא צריך, יכול להיות שכדאי ללמוד פילוסוף ולחשוב, כבר לחשוב מה אתה מתכוון לעשות כשתסיים. פנסיה. פנסיה זה הביטוח היחידי שאנחנו באמת רוצים להפעיל, ותבינו, פנסיה הומצאה, כשמצאו את הפנסיה לפני 150 שנה, אנשים עבדו 50 שנה, לא אפילו פחות, אנשים עבדו 50 שנה, מגיל 15 לגיל 65, היו בפנסיה 7 שנים. הייתה הפרופורציה, אנחנו מתחילים לעבוד בגיל 30 בערך, ונגיד נעבוד 40 שנה, ואנחנו נהיה בפנסיה 20 שנה. קודם כל, האיזונים השתבשו לחלוטין, אז קודם כל זה אומר שאין מספיק כסף בפנסיה, ולכן, עכשיו בפנסיה יש תמיד מרכיב פיצויים. יש מרכיב פיצויים שאם אתה מפוטר, אתה יכול למשוך את לקבל את הפיצוי פיטורים, ויש מרכיב פנסיה. מרכיב הפיצויים הוא 40% מהפנסיה. או המלצות של משרד האוצר, וכל מי שמבין, לא למשוך את הפיצויים, אלא אם כן אתה הולך להשקיע את זה במשהו שמרוויח. בסדר? אתה מושך את הפיצויים, בגיל 67, אתה מושך, אתה יכול למשוך את הכל. קונה בזה דירה, קונה בזה עסק, קונה משהו שיכול להרוויח, מצוין. אבל לא למשוך את הכסף, מצוין, פיטרו אותי, 3 חודשים יש לי עכשיו חופש, החשבון המדינה, אני עושה ל-coast to coast בארצות הברית, יש לי כסף של פיצויים. פיצויים זה חלק הכרחי בתוך הפנסיה, לא לגעת בזה. גבי, דבר אחרון, גבי שכיר ועצמאי, מי שמאוד אוהב להיות, יש אנשים שחייבים להיות עצמאים, זה לא זאת, הם צריכים להיות עצמאים ולא ניקח מהם את זה, אבל זה שילוב מאוד טוב להיות גם שכיר וגם עצמאי. גם מישהו עצמאי, לעשות איזשהו חצי-חצי, זה שילוב מאוד מאוד חזק, כי הרבה פעמים גם יש הזנה הדדית ביניהם. נגיד רופאים עושים את זה הרבה. אתה פוגש אנשים בקופת חולים, ואז אתה גם רופא פרטי, לעזוב תבוא אליי. אני בזה לא מתעסק, ניתוחים אני עושה פה. עכשיו רוצים להפסיק את זה, אבל יש המון איזון הדדי ביניהם, איזון חוזר ביניהם, אתה גם קונה את המוק שלך, וזה גם מייצר לך עצמאי, הוא, כן, בחגים, דברנו על קניות בחגים, בחגים לא עובדים, אין הכנסות. אז עצמאים זה עולם אחר, עולם אחר לחלוטין. יש יתרון בשילוב, השכיר נותן לך איזשהו סוג של ביטוח, הכנסות קבועות, והעצמאי נותן לך את האפשרות גם להנות וגם להרוויח יותר. אלה מהדברים, אני בטוח שכל אחד מכם כבר יש לו כבר מהניסיון שלו, גם כדברים שהוא יכול להוסיף פה לדיון הזה. וכמובן נזכור שכל הדברים האלה באמת מטרתנו היא להיות תנועים לעבודת השם, ומי שאנחנו מקווה שנצליח. תודה רבה.
אני רק רוצה להגיד שבאמת כל העצות האלה והדברים, אתם צעירים עדיין, נראה לכם ככה, אבל זורמים היום. אבל באמת, אני חושב, אני הכרתי טוב את האבא, רבי יצחק רכניץ, שהרפאים עצות פשוטות יכולות לשנות לך את כל החיים. יש אנשים שאם יחשבו ויבדקו, מה שהוא אמר קודם למשל, שאדם יצטמצם בעשר שנים הראשונות לחייו. תדעו לכם, ככל שהשנים עוברות, יש יותר הוצאות. זה תמיד נראה, אולי יש הכנסות, אדם יצטמצם והוא חוסך בצד. פתאום הוא מגיע לסכום יפים, הוא יכול לקנות בית יותר יפה, יכול לקנות דברים. ואנשים שהולכים בדרך ההפוכה, הם רודפים אחרי הזנב כל החיים. הם משלמים הרבה יותר, כי כל העובר, כמו שאתה קודם, זה סכום, אתה עושה השוואות, אתה יכול לראות שאם אדם עובד נכון וחוסך כסף לא הרבה, הוא במהלך השנים חוסך מיליונים, מיליונים. או שהוא מוציא הרבה יותר מזה, האוברדרפט, וכל הזמן הוא חי בפחד, גם זה לא רק זה. אתה בלחץ, אתה כל הזמן. יש איזה משהו לדעת לחיות בצורה נכונה וחכמה ולפי יכולת, וזה דבר שאני חושב שהוא חלק לא רק הדרכה של תורה, אלא בסופו של דבר, אדם רוצה ללמוד תורה, לעשות דברים, הוא חי בנחת וברוגע, גם אם אין לו את כל מה שהוא היה רוצה, ובסוף יש לו מספיק כסף לקנות בעתיד יותר דברים, וליהנות עם החדים והילדים, ולא לחיות הפוך. שבחוח, תודה רבה על כל הדברים.